מנחות, דף סמך זין, מתחילים בעזרת השם, דף סמך וו עמוד ב', 14 שורות מלמטה, אמר רבא. אבא עזב את הארץ, טס לשוויץ, בשביל כל מיני עניינים חשובים. הוא חוזר, הוא מביא לבן שלו חפיסת שוקולד איכותית משוויץ, שוקולד הידוע. הבן שמח, תודה רבה. ואז אבא אומר לילד, אתה יכול לתת לי אולי קובייה אחת של שוקולד? נו, מה מתאים עכשיו? הבן יכול להגיד לאבא, לא, זה שלי, אני לא רוצה לתת לך. השכל הישר, דרך ארץ, לתת לאבא אפילו שתי קוביות שוקולד. הוא הביא לך כל כך הרבה, תן לו לפחות משהו. התורה מדריכה אותנו שכשאדם זכה, ברוך השם, שקדוש ברוך הוא נתן לו יבול משובח של פירות, של תבועה, את ההתחלה לתת לבורא עולם, אם זה תרומות ומעשרות, הפרשת חלה. מתי בן אדם מתחייב בתרומות ומעשרות ובחלה? אז זה תלוי. תרומות ומעשרות מהתבועה או מהפירות, הוא מתחייב מתי שהוא גמר את כל המלאכה, כשכבר הכל מוכן, אז הוא מתחייב. מתי זה הזמן שנגמר כל העבודה שצריך לעשות בתבועה? בזמן שצוברים ואוספים את כל התבועה ועושים ערימה גדולה, מחליקים את הערימה שתהיה ערימה יפה, ואז יודעים, הנה, סיימנו את העבודה בשדה, לאסוף את כל התבועה. באותו רגע, זה נקרא מרוח שהחליקו את פני הערימה, זה נקרא מרוח, באותו רגע התבועה מתחייבת בתרומות ובמעשרות, זה נקרא תבל. אותו דבר לגבי חלה, כשאדם הלך ולש, עשה בצק, מתי הבן אדם מתחייב להפריש הפרשת חלה, חלק אחד לבורא עולם, לתת לכהנים? בזמן שהוא מגלגל את העיסה, זמן גלגול העיסה, אז זה מתחייב בחלה. עכשיו, רבא מגיע עם שלושה הלכות ברורות, ועל סמך זה הוא מגיע אחר כך עם ספק. נעבור להלכה הראשונה, כמובן בנוגע לעניין של תרומות ומעשרות. אמר רבא, פשיטה לי, הדבר הבא, או יותר מדויק, שלושת הדברים הבאים, פשוטים אצלי ואין לי עליהם שום ספק. דבר ראשון, דמרוח הקדש פותר. הרי הדין הוא שמתי שעשו מרוח, החליקו את פני הערימה, באותו רגע מתחייב בתרומות ומעשרות. עוד הלכה יש, שכשיש תבועה ברשות ההקדש של בית המקדש, הם פטורים מתרומות ומעשרות. שם הכל שייך הרי לבורא עולם. אז אם בזמן שהתבועה התחייבה בתרומות ומעשרות, זה היה ברשות ההקדש, התבועה פטורה מתרומות ומעשרות. אז אם בזמן המרוח, שזה הזמן שהתבועה מתחייבת בתרומות ומעשרות, הייתה ברשות ההקדש, היא פטורה מתרומות ומעשרות. ואפילו רבי עקיבא לא כמחייב הטעם. אפילו רבי עקיבא, שדיבר במשנה בעניין מותר העומר, שהלכו, קצרו בשביל מנחת העומר, שלוש צעים של סעורים. הלכו, עשו את כל ההכנות, עשו מזה מנחת העומר. מתוך שלושת הסעים האלה, היו צריכים להוציא עשירית איפה. שזה למעשה פחות משלוש צעים, הרבה פחות. רק מה, מנפים את זה הרבה ניפוי, עד שבסופו של דבר מגיעים לקמח נקי. אבל מה קורה אם בסופו של דבר יש קמח נקי, אחרי כל ה-13 פעמים שניפו את הקמח, מתברר שיש יותר מדי, יותר מיסרון. מה עושים עם כל השאר? המשנה מלמדת אותנו שאפשר לפדות את הקדושה של זה, לקחת כסף, להעביר את הקדושה מהקמח לכסף הזה, והקמח הזה הופך להיות חולין, וזה יכול לאחל לכל אדם. כל מי שיקנה את הקמח הזה יכול לאכול מהקמח הזה. שם לימד אותנו רבי עקיבא, שלמרות מה שנשאר מהעומר, הרי זה היה ברשות ההקדש, בכל זאת זה מתחייב. זה מתחייב בתרומות ובמעשרות. עד כאן מה ששם רבי עקיבא חייב, אלא שלא ניתנו מעות אלא לצורך להן. כשהוציאו כסף מתרומת הלשכה בשביל לקנות עם זה את אותם הסעורים למנחת העומר, הכסף הזה שולם רק בשביל מטרה אחת, בשביל שיקנו עם זה מה שצריך בשביל מנחת העומר. כל שאר העומר, כל שאר הקמח שנשאר, מלכתחילה בכלל לא קנו אותו לצורך ההקדש. ולכן אנחנו אומרים שמה שנשאר מהמנחה אפשר לתת אותו לכל אדם, והוא יהיה חייב בתרומות ומעשרות, כי עכשיו מתברר לנו שזה אף פעם לא היה ברשות ההקדש, כי ההקדש אין להם שום צורך בכל השאר. אבל אם זה כן היה ברשות ההקדש, ב-100%, רק שאחר כך פדו את זה מההקדש, אז כולם מודים שזה יהיה פטור, זה יהיה פטור מתרומות ומעשרות. כי עד כאן לא חייב רבי עקיבא שם, אלא שלא ניתנו מעות, אלא לצורך להן, כמו שאמרנו. אבל מרוח הקדש באלמה פותר, אבל אם יש תבועה ברשות ההקדש ומרחו את התבועה, וזה שלב שאמור להתחייב תרומות ומעשרות, אבל כאן זה לא התחייב תרומות ומעשרות, כי זה היה ברשות ההקדש, אז גם אם אחר כך פודים את זה מההקדש, זה נשאר פטור מתרומות ומעשרות. זאת הלכה אחת. מרוח, אם היא הייתה ברשות ההקדש, פותרת מתרומות ומעשרות. הלכה שנייה, מרוח העובדי כוכבים, זה פשוט לי שזה תנאי היא. אם השלב של הגמר המלאכה שהחליקו את הערמה מרוח היה בזמן שהתבועה הייתה ברשות עובד כוכבים, יש מחלוקת האם זה מתחייב בתרומות ומעשרות כשזה אחר כך מגיע לרשות היהודי או לא. בין מי למי המחלוקת? דתניא. תורמין מי של ישראל על של ישראל. אחד יכול לקחת משתי ערמות של תבועה ששתיהם שייכים לישראל, להפריש תרומה מערמה אחת בשביל הערמה השנייה גם. אותו דבר הוא משל עובדי כוכבים על של עובדי כוכבים. עובד כוכבים שיש לו שדה בארץ ישראל, לפי הדעה של הברייתא פה, אין לו קניין בארץ ישראל בשביל להפקיע ולהוציא את הקדושה של ארץ ישראל, שלא יהיה יותר חיוב תרומות ומעשרות בתבועה הזאת, אלא יש כן חיוב תרומות ומעשרות בתבועה הזאת, ולכן כשיהודי בא וקנה תבועה מעובד כוכבים, אז הוא רוצה עכשיו להפריש תרומה, יכול להפריש תרומה מתבועה אחת של עובד כוכבים לתבועה אחרת של עובד כוכבים. ומשל קוטיים על של קוטיים, הקוטיים הם עם שהביא אותם סנחריב מלך אשור לארץ ישראל, לשומרון, אחרי שהוא הגלה משם את 10 השבטים מעם ישראל, המקום היה שומם, אז הוא הביא לשם את הקוטיים. הקוטיים האלה בהתחלה היו עובדי כוכבים גמורים, אלא שבסופו של דבר הם התגיירו. יש דעה אחת שסוברת שהם התגיירו ונהיו גרים, גרי צדק, יהודים גמורים, ויש דעה שסוברת שהם היו גרים, אבל לא גרים גמורים, אלא גרים מפחד, כיוון שהם קצת ציירו את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא העניש אותם, גירה בהם עריות, אז הם נורא פחדו, אז הם חזרו בתשובה, התגיירו. אבל הגיירות הזאת היא לא נחשבת גיירות אמת. אז מכיוון שכך, הקוטים נשארו לא יהודים. בין לפי הדעה שתוברת שהקוטים הם גרי אמת, ובין לפי הדעה שתוברת שהקוטים הם לא גרי אמת, בכל מקרה מותר להפריש תרומות ומעשרות מפירות של קוטים על פירות של קוטים. אותו דבר, ומשל כל על של כל דברי רבי מאיר. אפשר להפריש משל מתבועה של ישראל על של עובד כוכבים, משל עובד כוכבים על של קוטים, וכך על זה הדרך אפשר להפריש מתבועה אחת על תבועה אחרת. דברי רבי מאיר ורבי יהודה, כי הם סוברים שאם היה מרוח ברשות העובד כוכבים, זה כמובן לא פותר מתרומות ומעשרות, אפשר להפריש תבועה מתבועה של עובד כוכבים על תבועה של עובד כוכבים, כי התבועה שלו חייבת בתרומות ומעשרות, למרות שהמרוח והגמר המלאכה היה ברשות העובד כוכבים. אז זה דעה אחת במחלוקת, האם מרוח ברשות העובד כוכבים מחייב בתרומות ומעשרות או לא, לפי הדעה הזאת כן. רבי יוסי ורבי שמעון אומרים, תורמים משל ישראל על של ישראל. אפשר להפריש תרומה מתבואה של ישראל אחד על תבואה אחרת של ישראל. ומשל עובדי כוכבים על של קוטים. ומשל קוטים על של עובדי כוכבים. זה אפשר. אבל לא משל ישראל על של עובדי כוכבים משל קוטים. ולא משל עובדי כוכבים משל קוטים על של ישראל. זאת אומרת של תבואה של ישראל זה דבר אחד. תבואה של עובדי כוכבים וקוטים זה משהו אחר. אי אפשר להפריש מתבואה של ישראל על תבואה של עובדי כוכבים או של קוטים. מה רואים מכאן? אומר רשי, אבל לא משל ישראל וכולי. דקסבר רבי שמעון וגם רבי יוסי. מרוח העובד כוכבים פותר. זה שעשו מרוח ברשות העובד כוכבים, בוא נגיד העובד כוכבים, במקרה שלנו, פותר מתרומות ומעשרות. למה בכל זאת מפרישים? ורק מדרבנן. רבנן, הם תקנו שיפרישו תרומות ומעשרות. אז מהתורה זה פטור. עכשיו אם יפרישו תרומות ומעשרות משל ישראל על של עובד כוכבים, או משל עובד כוכבים על של ישראל, ואב אלי מן הפטור על החיוב ומן החיוב על הפטור. יוצא שמפרישים תרומות ומעשרות מדבר שחייב בתרומות ומעשרות על דבר שפטור, ומדבר שפטור על דבר שחייב, וזה אי אפשר. אז אם כן רואים שלפי דעת רבי שמעון ורבי יוסי, מרוח עובד כוכבים פותר מתרומות ומעשרות. אז אומר רבה, האם כשתבואה נמצאת ברשות העובד כוכבים, ועשו מרוח ברשות העובד כוכבים, זה עדיין חייב בתרומות ומעשרות או לא? זה מחלוקת, מחלוקת עניים. זה דבר שני. דבר שלישי, גלגול הקדש. גלגול הקדש זה פשוט אצלי אומר רבה שזה פותר מחלה. אם עובד כוכבים לש בצק והוא גלגל את הבצק ברשותו, אז לא חייבים להפריש חלה מאותה בצק, גם אם אחר כך היהודי יקנה את זה מהגוי, מעובד כוכבים. איך אני רואה את זה? דתנן, הקדישה איסתה עד שלא גלגלה ופדעתה. אישה שהקדישה, הקדישה את הבצק והיא אמרה שהבצק הזה יהיה לו קדושה של בית המקדש, בדק הבית. אחר כך היא הלכה לגזברים וביקשה לפדות את הבצק הזה. אישה משלמת להם כסף ורוצה לפדות את הבצק הזה. עכשיו, היא הספיקה עוד לפדות את הבצק לפני שהיא גלגלה אותו. לפני ש... הבצק התחייב בחלה. אז מכיוון שהזמן של הגלגול זה אחרי שהיא כבר פדתה את העיסה, אז כמובן שהיא תהיה חייבת בחלה, מכיוון שהגלגול היה ברשות העדיות, ברשות אדם רגיל, לא ברשות ההקדש. אותו דבר, אם מי שגלגלה ופדעתה חייבת, אם היא הלכה לש הבצק וגם עשתה את שלב לגלגל את הבצק, שזה מתחייב בחלה, ואחר כך היא הקדישה את זה לבדק הבית, ואחר כך היא פדתה את זה, גם אז זה התחייב בחלה, מכיוון שזמן הגלגול שהוא קובע לחלה, היה ברשות ישראל. דרך אגב, רואים כאן שמדובר פה הקדישה איסתה. למה זה אישה שהקדישה? למה אי אפשר להגיד הקדיש איסתו? כמו שרגילים בכל השישה סדרי משנה, לדבר בלשון זכר בדרך כלל, יש אור זרוע מאוד מאוד מעניין במסכת חלה אות ריש חף היי. הוא כותב שם שמי שישים לב, רוב ההלכות במסכת חלה, זה אחד מהמשניות של מסכת חלה, רוב ההלכות שם עוסקות באישה, אישה שלשה איסה וכולי וכולי. מדברים שם בעיקר על נשים. אומר למה? אומר באמת יש דבר מעניין. אחד מהשלוש המצוות שמאוד מאוד יקרות אצל נשים זה מצוות חלה. הרי כתוב על שלושה דברים נשים חלילה מתות בשעת לידתם שהן נתפסות על האבון הזה, או על נידה או על הדלקת נרות שבת או על חלה, הפרשת חלה. למה מצוות הפרשת חלה תלויה דווקא באישה? מסביר האור זרוע שמכיוון שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הוא הפריש מהאדמה סוג של חלה, ומזה הוא יצר את האדם. כשהאישה הלכה ואכלה מעץ הדעת ונתנה גם לבעלה לאכול, לאדם הראשון, היא למעשה איבדה את חלתו של העולם. כנגד זה היא צריכה לתקן, והיא צריכה להיות זאת שמקיימת את מצוות הפרשת חלה. מצוות חלה זה מצווה שקשורה בעיקר לנשים, כמו שרואים הרבה, שנשים יש להם את ההתלהבות בקיום המצווה הזאת, כי זאת מצווה באמת שיש לה משמעות מיוחדת לאישה. ובכן, כמו שאמרנו, שיש שתי מקרים שהיא תהיה חייבת בחלה, אם בזמן גלגול העיסה זה היה ברשות העדיות, לא ברשות ההקדש, זה חייב בחלה. עכשיו נדבר את המשנה על מקרה נוסף. מה קורה אם הקדישה האישה את העיסה לפני שגלגלה, עד שלא גלגלה, מי גלגל את העיסה? וגלגלה הגזבר. ואחר כך בדעתה, אז העיסה פטורה מחלה. למה? שבשעת חובתה הייתה פטורה. כי בזמן שמתחייבת בחלה, היא הייתה פטורה מהפרשת חלה. כי בזמן הגלגול היא הייתה ברשות ההקדש. אז זה ההלכה השלישית שפשוטה לרבה, שאם עיסה עשו את הגלגול ברשות ההקדש, היא פטורה מחלה. אז אם כן, לסיכום, ישנם שלושה דברים שפשוטים. דבר ראשון, אם המירוח של התבואה היה ברשות ההקדש, זה פטור מתרומות ומעשרות. דבר שני, אם המירוח היה של התבואה ברשות העובד כוכבים, יש מחלוקת אם זה חייב בתרומות ומעשרות או לא. ואם הגלגול של העיסה היה ברשות ההקדש, אז זה פטור מחלה. עכשיו מגיע רבה עם ספק. ביי רבה. גלגול עובד כוכבים, מהי? מה קורה אם גלגול העיסה היה ברשות העובד כוכבים? האם זה פותר מחלה או לא? מצד אחד, מתנה תנן. יש משנה במסכת חלה שאומרת כך. גר שנתגייר והייתה לו עיסה. עכשיו, אם נעשה את העיסה עד שלא נתגייר, זאת אומרת שהוא גלגל את העיסה בשעה שהוא עדיין היה עובד כוכבים, אז פטור מחלה. אם הוא גלגל את העיסה משנתגייר, חייב בחלה, כי הגלגול היה בשעה שהוא היה ישראל והוא חייב בחלה. אם זה ספק, זה הרי ספק דאורייתא, ספק דבר של מן התורה, אז כמובן שמחמירים והוא יהיה חייב. אומרת הגמרא, המן קטני לה, דברי הכל היא. זה שאנחנו רואים שאם הגלגול של העיסה היה ברשות העובד כוכבים, העיסה פטורה מחלה, זה נאמר אפילו לפי דעת, אפילו רבי מאיר ורבי יהודה, זה הולך לפי כל הדעות. אפילו לפי שיטתם בכמחייבי הטעם, אפילו לפי דעתם שהם מחייבים לגבי תבועה, שם לגבי שהמירוח, גמר המלאכה, היה ברשות העובד כוכבים, הם סוברים שהתבועה חייבת בתרומות ומעשרות, אבל כאן הם ידעו שזה יהיה פטור מחלה. למה? הטעם לגבי תרומות ומעשרות, בתבועה, הוא דקה מחייבי. לאט עמוד הכתיב, דגנחה, דגנחה יתרה. כתוב שם שלוש פעמים המילה דגנחה בפסוקים. אז פעם אחת דגנחה, מה זה בא ללמד? זה בא למעט דגן ההקדש. שאם הגמר המלאכה היה ברשות ההקדש, התבועה פטורה מתרומות ומעשרות. אבל כתוב עוד פעמיים דגנחה. זה בא למעט דגן העובדי כוכבים. נו, אז למה אנחנו מחייבים בתרומות ומעשרות דגן שהיה ברשות העובד כוכבים? כי יש פעמיים דגנך למעט עובדי כוכבים. הווי מיעוט אחר מיעוט. אין מיעוט אחר מיעוט, אלא לרבות אפילו עובדי כוכבים, גם אם התבועה הייתה ברשות עובדי כוכבים, היא חייבת בתרומות ומעשרות. רגע, אולי נגיד שהמיעוט אחר מיעוט בא ל... רבות הקדש, ונגיד שתבועה שהייתה ברשות ההקדש בזמן גמר המלאכה היא תהיה חייבת בתרומות ומעשרות, כי זה מיעוט אחר מיעוט. כתוב שלוש פעמים דגנך. למה אתה לוקח את פעמיים מיעוט לעובדי כוכבים להגיד שזה מרבה גם תבועת עובדי כוכבים, ופעם אחת מיעוט למעט הקדש ולהגיד שהקדש אנחנו נשארים למעט? אז רש"י נדרש לשאלה הזאת בדיבור המתחיל, ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות, והוא כותב ככה. תתרץ את השאלה, מסתברה עובד כוכבים אבל אלה ריבויי. יותר מסתבר לומר שעובד כוכבים צריך לרבות, שאם התבואה הייתה ברשותו בשעת גמר מלאכה שזה מתחייב אז בתחומות מעשרות, אז זה מרבה שגם אם זה היה ברשותו זה יחייב תרומות ומעשרות. למה? כי זה יותר דומה לישראל. למה? שכנאכל בלא פדיון כשל ישראל. אם אני רוצה לאכול תבואה של עובד כוכבים, אני צריך לפדות אותו? לא צריך, אין לזה איזושהי הקדש, אין לזה קדושה של הקדש. זה כמו של ישראל רגיל. אז אם כן, זה דומה יותר לשל ישראל מאשר תבואה של הקדש, צריך לפדות. לכן, אם יש לי אפשרות לדמות או את הקדש או את עובדי כוכבים לישראל, אני מדמה את עובדי כוכבים לישראל, מכיוון ששניהם נאכלים בלי פדיון. אבל הכה, זאת אומרת, כל זה שאנחנו מרבים עובדי כוכבים, זה דווקא לגבי תרומות ומעשרות. שאם גמר המלאכה היה ברשות עובד כוכבים, זה עדיין יהיה חייב בתרומות ומעשרות. אבל הכה לגבי חלה, בעיסה שנמצאת ברשות עובד כוכבים, אבל הכה, תרי זימני אריסותיכם כתיב. כתוב פעמיים אריסותיכם, שזה בא ללמד אותנו איזשהו מיעוט מסוים. חד אריסותיכם כדי איסתכם. זה בא ללמד אותנו שחיוב של חלה זה רק בשיעור כמה שהיהודים אכלו כל בן אדם ובן אדם מאמן שירד להם במדבר. כל אחד קיבל עומר לגולגולת, לכל בן אדם. כל בן אדם קיבל עומר. עומר זה עשירית איפה. עשירית איפה זה השיעור כמה שצריך בצק כדי להתחייב בחלה. כדי איסתכם. כמה שזה איסה של כל בן אדם ובן אדם. זה הריסותיכם פעם אחת. עוד הריסותיכם, מה זה בא ללמד? וחד הריסותיכם זה בא למעט ולא איסת עובדי כוכבים ולא איסת הקדש. ממעט את שניהם. ואם כן, אנחנו אומרים שאיסת עובד כוכבים פטורה מחלה. זה אפשרות אחת, ואנחנו אומרים שבאמת זה לפי כל הדעות איסת עובד כוכבים, איסה שהייתה ברשות עובד כוכבים בשעת גלגול תהיה פטורה. זה צד אחד. צד שני, אומר רבה, מצד שני, עוד דילמה, רבי יוסי ורבי שמעון רק הם קטני לה. רק הם לומדים את ה... את ההלכה הזאת, את המשנה הזאת, שבאמת כשהאיסה הייתה ברשות עובד כוכבים היא תהיה פטורה מחלה. כי הרי הם אלה שגם פותרים דקפטרי לגבי מרוח של גוי בתרומות ומעשרות, מרוח של עובד כוכבים. אבל רבי מאיר ורבי יהודה, הם לא ילמדו שזה באמת יהיה פטור מחלה. כי גם ראשית ראשית מעטם, ממעשר, שכמו שמעשר, אם זה היה ברשות עובד כוכבים, בשעת גמר מלאכה זה יהיה חייב בתרומות ומעשרות, ככה גם חלה, אפילו שזה היה ברשות עובד כוכבים, בשעת גלגול זה יהיה חייב בחלה. אז אם כן, מה באמת התשובה? לגבי גלגול של איסה ברשות עובד כוכבים, להתחייב בחלה או פטור מחלה? ורבה, מאוד היה לו קשה השאלה הזאת, אמר רבה, יהי רבה, יהי רצון, דאיך זה יהיה בחלמה? שנזכה לראות בחלום את התשובה האמיתית, לפי מי הולכת המשנה הזאת. עד הרמה רבה, אחר כך רבה אומר, מה אני צריך חלום? אני יכול לקבל תשובה בהקיץ, מסברה פשוטה. עד הרמה רבה, מאן דאמר מרוח עובד כוכבים, פותר, גלגול העובד כוכבים פותר, זה שסובר שאם התבואה הייתה ברשות העובד כוכבים בשעת מרוח, שזה גמר מלאכה בתבואה, אז זה פטור מתרומות ומעשרות, הוא יסבור שגם לגבי חלה, אם האיסה הייתה ברשות עובד כוכבים בשעת גלגול, שזה גמר מלאכה של האיסה לעניין חלה, אז זה גם כן יהיה פטור מחלה אם זה היה באותו שלב ברשות עובד כוכבים. ומאן דאמר מרוח העובד כוכבים אינו פותר, אז הוא גם יסבור שגלגול העובד כוכבים אינו פותר. זאת אומרת, אותה המחלוקת, האם תבואה שהייתה ברשות העובד כוכבים בשעת גמר מלאכה חייבת בתרומות ומעשרות, או לא חייבת בתרומות ומעשרות, או אותה מחלוקת לגבי איסה שהייתה ברשות העובד כוכבים בשעת גלגול, האם היא חייבת בחלה או לא. זאת אומרת שלפי רבה מחלקים, לפי רבה לא מחלקים בין מעשר לבין חלה. זה היה המסקנה שלו. על המסקנה הזאת בא עכשיו רב פאפה ומזדעק. הייתי ורב פאפה לרבה. עובד כוכבים שיפריש, יפריש שה, לפטר חמור שנולד לו, חמור ראשון לאתון שלו, לחמורה שלו, נולד לו פטר חמור, עכשיו, הוא לא יודע שפטר חמור זה רק מצווה שנוהגת אצל ישראל. זה לא נוהג אצל עובד כוכבים. אז הוא חשב שהוא צריך גם לעשות פטר חמור. הלך לקח סה, ייחד אותו בשביל לפדות על ידו את החמור, את הפטר חמור, את הבכור של החמור. וגם הוא הפריש חלה. אומרים לו, עובד כוכבים, אתה פטור. אתה לא צריך בכלל לפדות חמור שהוא בכור. אתה לא צריך חלה להפריש. מודיעין אותו שהוא פטור, מה עושים עם החלה? מחלתו נאכלת לזרים. ופטר חמור, חולין גמור. אפילו גוזז ועובד בו. זאת אומרת, אפילו אין בו דין של קודשים שנפסלו או משהו, אלא הוא כאילו לא היה אף פעם קודשים בכלל. זאת אומרת, לא רק כאילו, אלא פשוט נחשב חולין גמור. רוצה לגזוז את הצמר, גוזז את הצמר, רוצה לעשות איתו איזושהי מלאכה, עושה איתו איזושהי מלאכה. זה שי חולין לכל דבר. מה מדייקים מזה? אומר רב פאפה. כל זה נאמר דווקא לגבי חלה, שחלת עובד כוכבים לא נתפסת. אבל תרומתו, התרומתו אסורה. רש"י מסביר למה. דמירוחו אינו פותר. כדי מרבינן לאל ממיעוט אחר מיעוט, שזה בא לרבות. נו, רואים מפה שיש כן הבדל בין חלה לבין תרומה. וההי תנא דאמר מרוח העובד כוכבים אינו פותר. הוא סובר שמרוח עובד כוכבים לא פותר מחלה, אלא חייבים בחלה. מצד שני, וגלגול עובד כוכבים פותר, אבל לגבי תבועה, מרוח העובד כוכבים לגבי תבועה, זה חייב בתרומות ומעשות, ולגבי חלה, זה פטור, העיסה פטורה מחלה כשזה ברשות עובד כוכבים. זה שאלה שרב פאפה שאל את רבה. רבינה גם כן היה לו קושייה על ההשוואה של רבה בין חלה של עובד כוכבים ברשות עובד כוכבים לבין תרומת ומעשרות ברשות עובד כוכבים. ועוד אית ורבינה לרבה. חלת עובד כוכבים. אפילו בארץ. חלה של עובד כוכבים אפילו בארץ. ותרומתו בחוץ על הארץ. שאפילו לישראל זה רק מדרבנן. החיוב של תרומה בחוץ לארץ. מודיעין אותו שהוא פטור מתרומות ומעשרות ומחלה. חלתו נאכלת לזרים, היא חולין גמורה, ותרומתו גם כן חולין. עד כדי כך היא חולין שהיא מתערבבה אחר כך בפירות רגילים, אפילו שזה מעורב לגמרי, אנחנו לא אומרים שאנחנו מחמירים ואוסרים את כל הפירות, אלא שזה נקרא מדמע. מדמע הכוונה מערבב. כשתרומה מתערבבת בחולין, הכל נהיה מדומה, הוא נהיה אסור, כי אנחנו חוששים על כל אחד מהם שהוא תרומה. אבל כאן התרומה שלו לא מדמעת. ותרומתו אינה מדמעת, מדייקים מזה. דווקא בחוץ לארץ, תרומה בחוץ לארץ לא מדמעת. תרומתו של עובד כוכבים בארץ אסורה ומדמעת. רואים מפה שלמרות שחלה, אין דין של חלה אצל עובד כוכבים, אבל תרומות יש כן, אז יש הבדל בין חלה לתרומות. וההית אנה עוד אמר, מרוח עובד כוכבים אינו פותר. מרוח לא פותר, אלא חייב בתרומות ומעשרות התבועה של עובד כוכבים. לעומת זאת, גלגול עובד כוכבים פותר, אז אתה רואה שיש כן הבדל בין תרומות לבין חלה. מתרצת הגמרא מדרבנן. באמת, גם בתרומות ומעשרות זה פטור. מה שמחייבים זה רק מדרבנן. למה? גזירה משום בעלי כיסים. מה זה בעלי כיסים? שתי פירושים ברש"י. פירוש ראשון, עשירים. עשירים. שלוקחים תבועה מחמרים, לוקחים תבועה מבעלי החמורים, סוחרים מהם בסיתונאות, וישרית ללוקח מן העובד כוכבים שלא יעשר. אם תאמר שאם אדם קונה תבועה מעובד כוכבים הוא פטור ממעשרות, דמירוח עובד כוכבים פותר ממעשרות. עתה למימר נמי לוקח מחמר ישראל פותר. אז הם יבואו להתיר גם כשהם לוקחים מחמר ישראל שהם פטורים מתרומות ומעשרות. לכן חייבו אותם מדרבנן להפריש תרומות ומעשרות. זה פירוש אחד. לישנה אחרינה, משום בעלי כיסין, הכוונה שיש להם קרקעות הרבה. יש להם קרקעות הרבה וחסים על רוב מעשרות. הם צריכים להפריש טונות מרובות של מעשרות. מאוד קשה להם. אז מה הם יעשו? יחפשו איזושהי עילה איך להיפטר מתרומות ומעשרות. מה הם יעשו? ויקנו לעובדי כוכבים וימריחו עובדי כוכבים. ומפקלים ממעשר, הם ימכרו את כל התבועה שלהם לעובד כוכבים, העובד כוכבים הוא יעשה את המירוח, את גמר המלאכה, ואז בגלל שזה היה ברשותו הם יהיו פטורים מתרומות ומעשרות, כדי שלא יבואו לעשות את ההרמה הזאת, את הרמאות הזאת באיזשהו מקום, את העיצה להיפטר ממצווה בצורה הזאת. לכן תקנו שגם תבועה שהייתה גמר המלאכה שלה ברשות עובד כוכבים, חייבת בתרומות ומעשרות. שואלת הגמרא, הכי, אפילו חלה נמי, גם וחלה תגזור משום בעלי כיסים, שחלה שהייתה בשעת גלגול אצל עובד כוכבים, תהיה חייבת, כדי שאנשים לא יבואו לעשות כל מיני אמתלאות וכל מיני דרכים להיות פטורים מחלה. אומרת הגמרא, אתה רוצה להיות פטור מהפרשת חלה? אפשר דאפי לפחות מחמשת רבעים כמחוות, אפשר להפות את זה בפחות מהשיעור של הפרשת חלה, ואז גם יהיו פטורים מחלה. אומרת הגמרא, תרומה נמי אפשר דאביד לכדי רבי יושעיה. גם לגבי תרומה, מי שרוצה לפתור את עצמו מתרומות ומעשרות, הוא יכול למצוא את העצה של רבי יושעיה. מה פושט העצה של רבי יושעיה? את העצה לפי דבריו של רבי יושעיה. דאמר רבי יושעיה, מערים אדם על תבועתו. דאם, מעיקר הדין מותר לו לעשות הערמה. דהיינו איזשהו סוג של איזשהו עיצה מסוימת כדי להיות פטור מתרומות ומעשרות. ומכניסה במוץ שלה. מה זה נקרא במוץ שלה? אומר רש"י גם כן פה שתי פירושים. פירוש ראשון, כאין מאכל בהמה. הוא מכניס את זה הביתה כמו שזה מאכל בהמה, ביחד עם הקש. והרי מאכל בהמה פטור מן המעשר, אז ככה הוא פוטר את עצמו ממעשרות. כי הרי המעשר מתחייב, הפירות, התבואה מתחייבת במעשרות, כשהם נכנסים לתוך השער של הבית. מכניס את זה לתוך השער של הבית עם המוץ. פירוש אחר לישנה אחרינה, במוץ שלה שלא יראה פני הבית. שזה הפירוש השני, שהוא מכניס אותו ביחד עם המוץ, כדי שהוא לא יראה את פני הבית. הדין הוא שכשהתבואה רואה פני הבית, אז היא מתחייבת בתרומות ומעשרות. אבל הוא דואג שזה ייכנס יחד עם המוץ לפני גמר המלאכה, ואז לא יתחייב בתרומות ומעשרות שזה יראה את פני הבית. כי זה לא יהיה הדין של רואה פני הבית. אז אם כן, רואים שרבי יושעיה אומר שאדם יכול בצורה כזאת לעשות הערמה, כדי שתהיה בהמתו אוכלת ופטורה מן המעשר. אז יש דרך איך להיות פטור מתרומות ומעשרות בעלי כיסים, אם הם רוצים באמת לפתור את עצמם. אומרת הגמרא, הנה, יש עוד דרך. דהיל לה דרך גגות ודרך קרפיפות. והדין הוא שבשביל שהתבואה תתחייב תרומות ומעשרות, צריך להיכנס דרך השער. הוא מעלה את זה דרך הגג, דרך החצר האחורית, ואז הוא גם כן יהיה פטור מתרומות ומעשרות. ובשביל מה הוא צריך למצוא את הפתרון, שהוא יקנה את זה לגוי, וברשות הגוי הוא יעשה את המרוח. אם מחפשים כבר איזושהי עצה, יש את העצה הזאת. עונה הגמרא, את העצה הזאת באנשים לא יעשו כל כך מהר. אתם בפרהסיה, זילה במילתא. שם, שמכניס את הצבועה שלו בכל מיני עצות מעניינות, עם המוץ, או דרך גגות, זה דבר שכולם רואים אותו, והוא מתבייש. מה, אתה רוצה לפתור את עצמך מתרומות ומעשרות? לא נעים לבן אדם שכולם רואים את זה. אבל הכה, פה לגבי, כשהוא נותן לעובד כוכבים את העיסה שלו, זה בצנאה. זה בצנאה, אף אחד לא רואה את זה. אז לכן, לא זילה בי מילתא, אז הוא לא מתבייש לעשות את זה. ולכן, אנחנו גוזרים, לכן אנחנו, עוד פעם, את הגזרה אנחנו גוזרים דווקא בתבועה. למה? כי חוששים שבעלי כיסים ימכרו את התבועה שלהם לגוי. למה? הרי יש להם עצות לעשות את זה דרך הגג, להכניס את התבועה, או במוץ, שזה יהיה כמו מאכל בהמה, וכולי. למה אנחנו שם לא אומרים שהוא יעשה את ההיצע הזאת? זה בושות בשבילו לעשות דבר כזה, להכניס את התבועה בצורה כזאת הביתה. אבל למכור את זה לגוי, אף אחד לא צריך לדעת מה הוא עשה בתוך המשרד, עם הגוי שמחר לו וכולי. אבל לגבי ההיצע של חלה, חלה, מה תגיד שיעשו למכור לגוי? למה? כי מחפש איזושהי תירוץ, צריך להיות פטור מחלה. אם יש מחפש תירוץ, זה יכול להפריש פחות מהשיעור של ההפרשת חלה. אז איך אומרים, אין לנו בעיה שהוא ימכור את זה לגוי וככה הוא יפתור את עצמו מחלה, אם הוא עניין כל כך לפתור את עצמו מחלה, כי אם, גם אם לא תתיר לו למכור את זה דרך גוי, למכור את העיסה לגוי בשביל להיות פטור מחלה, יש לו דרך אחרת להיות פטור מחלה בצנאה בלי להתבייש, על ידי שהוא יפריש כל פעם, עד שהוא ילוש כל פעם פחות מכשיעור. לכן אנחנו כבר מתירים לו גם ללכת ולמכור את העיסה לגוי בשביל להיות פטור מחלה. אומרת המשנה, בא לו ליסרון. עכשיו כבר יש לנו את הסולת של השעורים בשביל המנחת העומר שהוא כבר מוכן. בא הכהן אל היסרון, נתן עליו שמנו, את השמן זית, ולבונתו, שמים לבונה בצד, שזה אחד מהסממנים שמסדרים את זה מעל המנחות. אחר כך יצק שמן על המנחה, הוא בלל, ערבב את כל המנחה, אחר כך הניף ומרים את המנחה, תנופה, מנחת העומר, והגיש ומגיש את המנחה לקרן מערבית דרומית של המזבח. אחר כך הכהן בא, קמץ מלוא קומצו מתוך המנחה כדי להקטיר על המזבח, והקטיר, והשאר של המנחה, שירי המנחה, למי הם נאכלים? נאכל לכהנים. זהו, הקריבו את העומר. שקרב העומר, יוצאים ומוצאים שוק ירושלים שהוא מלא קמח, קלי. אבל זה שלא ברצון חכמים, דברי רבי מאיר. זה שראו שכל השווקים כבר מלאים בקמח, בקלי, בקמח הקלוי של התבואה החדשה, כי כבר עכשיו זה מותר, זה לא היה ברצון חכמים לפי דעת רבי מאיר. למה? רבי מאיר חושש שמה, אומר רשי, דגזרינן, גוזרים שמה יאכל כשיקצור. תוך כדי הקצירה, אולי הוא ילך, יאכל כמה מהגרגירים. ויוכל חדש, קודם העומר. הוא יוכל מהתבואה החדשה לפני תנופת המנחת העומר. וזה שכבר הוא קמח, ודאי נקצר קודם העומר. אם אתה רואה עכשיו שכבר רק עכשיו הניפו את המנחת העומר, וכבר יש פה קמח, איך יש פה קמח? כי קצרו את התבואה לפני תנופת העומר. אז אם כן, יוצא שהם עשו את זה שלא ברצון חכמים, כי חכמים לא מתירים לקצור תבואה חדשה עד אחרי שהניפו את העומר. רבי יהודה אומר, ברצון חכמים היו עושים, הוא לא גזר שמה, כשמאדם יקצור מהתבואה הוא יאכל, אלא הוא יתיר כן לקצור את התבואה לפני שמניפים את העומר. כל האיסור זה רק לאכול מהתבואה החדשה עד שמניפים את העומר. עד כאן השיעור על דף סמך זין.